אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, השגריר אופיר אקוניס. אהלן.
בוקר טוב.
מה העניינים?
טוב להיות פה.
באמת?
מאוד. ארץ השמש העולה.
זה נכון. מה שלום רוני?
ברוך השם, סיימה את הקורס בצבא, הוצבה בבסיס אי שם, לא נגיד איפה, והיא שמחה בחלקה, היא מאושרת להיות חיילת בצבא ישראל.
סיימה קורס מדריכות...
אימון גופני.
נכון?
נכון מאוד. ויוני, לקראת שחרור, אתה זוכר את...
ברור,
אתה
את הילד את הקטן.
אתה זוכר את הילד הקטן שנכנס איתי לכנסת ב-2009?
כן.
הוא בעזרת השם בסוף חודש אפריל. כבר יהיה חייל משוחרר.
רגעת?
אז אני חייב להגיד לך, דיברנו על זה בפעם הקודמת, או בשתי תוכניות קודם לכן, בזמן המלחמה העצימה, אחרי השבעה באוקטובר, הוא גם הוא שרת אי שם, באחד מהכלים של חיל הים. אני ידעתי פחות או יותר באיזו גזרה, הוא לא עז להגיד, לא אמר, אני ידעתי פחות או יותר, ודאגתי, כן, לא ישנו עדי ואני בלילה, כמה לילות, הרבה לילות, אבל ברוך השם, חזר לשלום עם כל הצוות ומשתחרר מהצבא.
התחלת בעידן ביידן, עוד מעט שנה, לא?
נכון. באחד במאי, לא, אתה לא טועה בכלל. אני מתקרב לסיים שנה, כן. ונכון, לכן היה...
איך אתה משווה בין שני הממשלים מבחינת ישראל, אתה יודע, תמיד אנחנו בודקים את זה, איך זה עובד איתנו,
נכון,
מולנו.
בצדק מוחלט. אני אגיד את זה בשפה דיפלומטית, אבל שתהיה ברורה לכל אוזן. אין מה... להשוות. הממשל הקודם, הממשל של ביידן והמועמדת לנשיאות הריס, היה כזה שהעמיס על ישראל קשיים אדירים במהלך מלחמה שאין צודקת ממנה ואין ראויה ממנה אחרי השבעה באוקטובר. זה נכון שהנשיא ביידן הגיע לכאן, זה נכון. הגיע לכאן, נאום אדונט המפורסם היה מהבית הלבן, ואחר כך הגיע לכאן. ואנחנו קוראים לימים בספרו של בוב וודוורד, חושף פרשת ווטרגייט המפורסמת, עיתונאי מכובד מהוושינגטון פוסט, שהדבר הראשון שאמר ביידן, כך כתוב בספר וור של וודוורד, הדבר הראשון שאמר ביידן בעלותו למטוס, לעזוב את ישראל לארצות הברית, הוא הצלחנו עם הסיוע ההומניטרי. כלומר, הדבר העיקרי היה לשיטתו, הסיוע ההומניטרי למחבלים בעזה, שהוא עבר ומועבר עדיין בטונות, בטונות, בניגוד לכל השקרים של החמאס, מועבר וגם נגנב על ידי החמאס. אני מזכיר לכם שהיה אמברגו נשק נגד ישראל, אני אומר דברים קשים, אבל היה אמברגו נשק שהטיל הנשיא ביידן על מדינת ישראל.
ובעקבותה מספר מדינות נוספות באירופה.
כן, נכון.
גרמניה, אנגליה.
כן, נכון שאיתם הקשר הוא פחות עדוק מבחינה זאת, מבחינה של קניית הנשק. אני לא אכנס לדברים יותר מורכבים, אלא רק לדבר שהוא לא מורכב. D9ים. D9ים, כלים שאתה צריך כדי לחשוף שטח, כדי שכוחותיך, לא, כוחותינו, לא יארגו ולא יהיו חשופים לפגיעות של הטרור החמאסי, או גם בצפון של חיזבאללה. לא קיבלנו במשך חודשים. ואני לא מדבר על דברים מורכבים יותר, דוד, שלא קיבלנו. ובכן, אמברגו, הנשק הוסר. ודבר נוסף, אגב, יש עוד הרבה דברים, דבר בינלאומי כמובן, זה החזרת הסנקציות הכלכליות על איראן, שהוא דבר מבורך לא רק לישראל, אלא גם לאירופה, וגם למזרח הרחוק, בכלל העולם כולו. כן? ודבר מאוד, מאוד, מאוד חשוב בעיניי, זה בעצם שינוי המדיניות כלפי סליחה על המילה, הפראים, המתפרעים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית, ובעיקר בקולומביה, שהוא אחד מהמוסדות המכובדים ביותר בארצות הברית, הוותיקים ביותר, ושם ללא הפרעה,
קולומביה, פשוט
השתוללו בגלל, נכון מאוד, בגלל יחס פשוט אדישות של הממשל הקודם כלפי האנשים הללו, וההתפרעויות שלהם, ותראה מה קורה עכשיו, רק הנשיא טראמפ, הציע להטיל, הוא אמר, ש-400 מיליון דולר פדרלי לא יועברו לקולומביה, אם תימשכנה ההתפרעויות הללו, וקולומביה כבר חוזרת בה, כבר מגבירה שמירה, כבר מהדקת את הלימודים, בעצם את התוכניות הלימוד של מרצים שהם נחשבים כאנטישמים ואנטי-ציונים, והנה, נכון שהשקט הוא שברירי בקולומביה, אבל הוא הרבה יותר טוב לרגע זה, יום ההקלטה שלנו, סוף מרץ 2025, מאשר היינו בסוף מרץ, באפריל וביתר סט בחודש מאי 2024. הנה כמה דוגמאות לחוסר היכולת בכלל להשוות בין שני הממשלים.
בשבוע הבא...
ואני אומר את זה בצער, אני חייב להגיד לך, לא בשמחה.
בשבוע הבא הכתבה שלי במערי ובג'רוזלם פוסט תהיה כישלון ההסברה הישראלית בהשוואה לניצחון הגדול של הצבא. ואני שואל אותך, אתה חבר כנסת, שר היית, אתה מכיר את הפוליטיקה הישראלית, איך אתה מסביר את הכישלון של ישראל בהסברה במהלך כל כך הרבה שנים?
אז אני אומר לך, קודם כל אני לא מצדיקים אוטומטית את הטענה שלך. אני חושב שיש לנו גם הצלחות. אני יכול להעיד על עצמי, אני כמעט בכל יום באולפן טלוויזיה או רדיו.
אליך אני אגיע.
וכותב מאמרים.
אני מדבר על הכישלון של עשרות שנים.
אז קודם כל, תרשה לי לצטט את אחת מראשות הממשלה, היחידה שהייתה כאישה ראש ממשלה. אז אני אומר, אחת מראשי הממשלה, באמת החזקים ביותר של ישראל, גולדה מאיר, והיא אמרה, לטענה הזאת שנשמעה בדיוק כפי שאתה כותב בשבוע הבא במעריב, כישלון ההסברה הישראלית, היא אמרה, בין הסברה טובה לבין לחיות, אני קודם כל מעדיפה לחיות. ההסברה הטובה תבוא אחר כך, זה כמעט משפט גאוני. גם אני כמוה, קודם כל מעדיף לחיות. אבל אני לא חושב שההסברה היא קשלה. זה נכון שיש קשיים מול עיתונות מאוד עוינת, גם בארצות הברית, יש לך שתי רשתות טלוויזיה כעת, שהן תומכות בישראל, פוקס וניוז מקס, שאגב הולכת ועולה, מתחזקת בצורה מדהימה בארצות הברית, שהן שמרניות, שגם בארצות הברית הן נוטות לרפובליקנים, לעומת מרגוון התחנות האחרות, שהן ממש רובן עוינות לישראל, ויש לך כמובן ברשתות החברתיות, מה לעשות עובדתית, הרבה יותר מוסלמים בעולם מאשר יהודים, שמשתפים את כל ההסברה והשקרים, לעומת חבר'ה שלנו. ועוד דבר אחד, קטר הצבועה, ואני אומר את זה כאן בשידור, מדינה צבועה, ממשל צבוע, משחקים משחק כפול, בכספם נבנו המנהרות בעזה, ועכשיו הם נוסעים ונותנים על שחרור חטופים תמימים מהמנהרות שהם בנו ברצועת עזה.
אבל אני רוצה להזכיר לך שממשלות ישראל אפשרו תשלום לאותה מדינה שאתה אומר מה שאתה אומר.
לרצועת עזה. תראה, אני...
קטר, היא הקטר.
נכון מאוד.
של ההפגנות בארצות הברית.
גם בקמפוס,
100%. המימון שלהם הוא מטורף.
נכון,
100%. ואל ג'זירה...
גם כן.
זה השופר גדול ביותר של החמאס והג'יהאד.
שני דברים. נדמה לי, קודם כל, גם בשידורים אצלך, כשר המדע, שר לשיתוף פעולה אזורי, חבר כנסת, מאוד הסתייגתי מההחלטות. אגב, בהמלצת כל מערכת הביטחון, צבא, שבק וגורמי ביון אחרים לתת את הכסף, ואכן כל ראשי הממשלות מאז מר אולמרט ועד שנתניהו יצא וחזר ובתווך בנט ולפיד אפשרו את הדבר
אבל
הזה.
אבל גם באמת בתקופת בנט ולפיד קטר הביאו כספים, אולי שינו קצת את התצורה שבה עובר הכסף, לא?
לא, 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 בואו, מסוף פחות או יותר 2007-2008, אז החלה העברת הכסף הקטרי לרצועת עזה, והיא לא נפסקה לדאבון הלב. וגם אני אומר שוב, בהמלצת כל גורמי הביטחון, זו לא הייתה החלטה בלעדית של הדרג המדיני בהתנגדות לעמדות מערכת הביטחון, נהפוך הוא, מערכת הביטחון תמיד עודדה באופן קבוע את העברת הכסף הקטרי. ולמה אמרתי שהם משחקים משחק כפול? אתה הזכרת את הכסף הקטרי, אני הזכרתי למנהרות, אתה הזכרת לקמפוסים, קטר משחקת משחק כפול. היא רגל אחת בעולם המערבי, כלומר רוצה את הערוץ הישיר לוושינגטון בעיקר, ועם הרגל השנייה היא ברצועת עזה. לא רק היא ברצועת עזה, היא במנהרות של רצועת עזה, שהיא בנתה והיא ממנה. אני חושב שהדבר הזה צריך להיפסק, צריך להיפסק מיד. אני הייתי מציע, טוב, רוב השיחות, קודם כל כל שיחה לשחרור חטופים היא מקודשת בעיניי, היא חשובה, זוהי מטרתנו העליונה לשחרר את כל החטופים, ועדיין, אם אפשר לעשות את זה בקהיר ולא בדוחה, זה עדיף.
תגיד, אני באמת לפעמים תוהה כמה אפשר לחזור שוב ושוב על המשפט From the river to the sea. בשבוע שעבר הייתי בהולנד. באמסטרדם יש כיכר, כיכר אדם, כולם מכירים אותה.
ודאי.
נקלענו חברי ג'ו ואני שם על הבלגן הגדול שהיה. להפגנת
תומכי טרור. הפגנה של תומכי טרור.
כן.
כן. אל תגידו, אבל... אל תגידו פרו-פלסטינים. אני תמיד אומר גם בתחנות.
תומכי טרור.
תומכי טרור. אני אומר את זה בכל רעיון בארצות הברית. הם לא פרו-פלסטינים.
אבל תדע
מה שידים. הם תומכי טרור.
נכון. אבל פלסטינים תומכי טרור.
וגם לא פלסטינים, גם מהולנדים.
זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד. אבל אתה יודע כמה בלונדינים היו שם, הולנדים, הולנדיות עם ילדים על הידיים. ואני לפעמים תוהה, את יודע, באחד הפעמים הקודמות, אולי לפני 3-4 חודשים, שוב במאמר שכתבתי על הולנד, על הולנד שהייתה ואיננה, עוד כך היה...
קראתי את המאמר, אני חייב להודות, אני אפסיק אותך רגע, אני קראתי אותו כמה פעמים, משום שהזעזוע היה כל כך גדול, אתה היטבת לתאר במאמר הזה את השינוי הענק לרעה כמובן, שעבר אגב, אתה דיברת על הולנד, אבל זה על שוודיה, זה צרפת, בלגיה שהיא תחת כיבוש, בלגיה היא כבושה,
ברור.
שלא יהיו יוונות, אתה נוסע לבריסל, אתה כאילו נוסע לרצועת עזה, אגב גם בלונדון המצב מאוד קשה, נכון. מאוד מאוד קשה, ובמדינות אחרות, אירופה משלמת, אפרופו מאמרך, את התשלום הכבד ביותר, על עוד תמימות, לא רוצה להגיד מילה אחרת, כי אני דיפלומט עכשיו, אז נשאר בתמימות, על 30 שנה, שנתנו לפשוט זרם של אנשים, שכל מה שהם רוצים, זה לא לחיות טוב לצידם של המקומיים באירופה,
הם רוצים לכבוש את העולם,
אלא לחיות במקומם באירופה.
הם רוצים לכבוש את העולם גם
אגב,
על זה.
אגב, מזכיר את מסעות צלח א-דין כמובן,
נכון.
שהם מול מסעות הצלבנים, וההתנגשות הגדולה בין הנצרות לאסלאם,
נכון.
ואלף שנה.
ו... התחלתי לומר שבאמת לא בפעם האחרונה, אבל באחד הפעמים הקודמות, ששוב התקיימה שם הפגנה מטורפת, עם צרחות וצעקות ודגלים ותהלוכה.
ודאי.
עמדתי ליד אחד השוטרים שיבטח את ההפגנה.
הוא ביקש ממך להסתלק.
לא, הוא לא ידע בי אני. ושאלתי אותו, תגיד למה הם צועקים ושלטים from the river to the sea? אז הוא אמר לי... מה זאת אומרת? הישראלים כבשו, שישחררו. אמרתי לו, אבל מה פירוש המילה From the river to the sea? אז הוא אמר לי, הכיבוש שלכם. כבר הבין שאני ישראלי, אולי לפי המפתח.
כן, יכול להיות.
ואז אמרתי לו, לא, אתה מתבלבל. From the river to the sea, הכוונה היא השמדת מדינת ישראל. כי הריבר זה נער הירדן, והשיא זה הים התיכון, ואנחנו באמצע. ואז הוא אמר לי, אבל אני לא ידעתי. אז אמרתי לו, אבל תשים לב איך הם מצליחים להנדס את התודעה
נכון,
שלכם,
נכון,
והדעה שלך עד לפני שנייה הייתה, תיסוגו והכל יהיה בסדר.
אז אני אומר לך, בוא נעשה קצת סדר בדבר, כי הסידור שיח שלך קודם כל מבורך, שהצלחת להעיר אותו באלף, כן?
כן, בן אדם אחד.
לא, בן אדם האחד ידבר עם משפחתו ויספר, והוא ידבר שוב עם משפחתו ויספר, זה תמיד טוב. תמיד טוב. בעיני, אני אגב לא מזלזל אף פעם בשינוי עמדה של אדם אחד. כל אדם שמשנה את עמדתו לטובתנו זה דבר מבורך. עכשיו אני אומר לך כך, אנחנו שנים ארוכות, לדאבון ליבי, אני אומר, לא אני, כי אני עוד בהיותי בכיתה י' או י' א', קראתי את אמנת החמאס. הייתי, אתה יודע, כידוע לך, מאוד אהבתי מוזיקה, ולהיות די-ג'יי ולשדר שירים, ולרקוד במסיבות כמו כל נער, אבל גם קראתי מה קורה ביום-יום שלנו אצל שכנינו. הם כתבו את זה, באמנת החמאס, ב-1988. הם כתבו שצריך להחריב את ישראל ובמקומה להקים מדינת הלכה אסלאמית. עכשיו לצערי, אגב לא צריך פה מודיעין סמוי דוד.
אז זה בדיוק.
זוהי אמנת החמאס.
אז אדוני היקר, חברי הטוב.
To the river to the sea.
הכתבה למחר, יום שישי.
כן.
תהיה בדיוק על האסלאם.
אני אקרא בעניין רב, אני רוצה לעשות רק הבדלה, להבדיל דוד בין האסלאם בכללותו לאסלאם הקיצוני. יש,
ברור.
יש צריך להבדיל.
כן.
בין האסלאם גם...
על הזרמים השונים בדיוק, באסלאם.
נכון
אתה
מאוד,
צודק.
נכון מאוד. והבעיה העיקרית אגב, היא שלטון האייטולות באיראן.
מדויק.
ובכן, מה קרה בעצם בעולם? עד בעצם סוף שנות ה-70, גם ביירות הייתה בירת הדיסקוטק עם השוויץ של המזרח התיכון. החריבו אותה, בעיקר סוריה דרך אגב. היה לנו מדינות שלמות רבות בעולם, אגב יש תרבות מצרית כבירה, גם של קולנוע, גם של מוזיקה מדהימה, גם פריד אל אטרש ואחרים. הקולנוע המצרי היה בינלאומי, מרהיב. כל הדברים הללו השתנו לצערי מאז שבעצם התמנון האסלאמי שראשו בטהרן התחיל לעבור מנקודה לנקודה עד אירופה.
ברעיון בשבוע שעבר אמרתי לאיסאווי פרג' בתוכנית
רעידת אדמה.
רעידת אדמה, איך אתה מסביר את הפרדוקס הזה שאתה טוען שצריך לעשות שלום, אבל השלום הזה, לפי תפיסתם של הערבים, זה חזרה ליפו, לחיפה, לתל אביב, תל אביב. ואז אמר לי, מה פתאום? זה לא נכון. ואז אמרתי לו, אבל אז אמר לי, תעשה שיעורי בית. אז אופיר שלי ואני עשינו שורי בית.
מה גיליתם? אני יודע מה גיליתם.
הנה התמונה מהספר.
המחבלת.
של המחבלת, ואז אמרתי לו, בבקשה תקרא לי מה כתוב פה בערבית ותתרגם. תרגום יש לי כמובן. ולא היה לו נוח.
ודאי שלא.
אבל תרגמנו, תרגמנו את זה. הם כותבים על החוק השני של ניוטון, באמצעות תיאור של נער פלסטיני שמיידה אבנים על חיילים ישראלים. בתמונה השנייה, זאת שאתה מחזיק בידך, מופיעה תמונתה של המחבלת דלאל מוגרבי.
נכון.
זה בספרי הלימוד לכיתות A. היא זאת שהוציאה פיגוע שבו נהרגו 35 ישראלים. היא הגיבורה שעלינו לשאוב ממנה עוז, שעלינו לשאוב ממנה לימוד.
טוב, קודם כל לצערי, יש עוד דוגמאות.
כן, ועוד דוגמה. תלמידי כיתות ב' לומדים על שירים. זה בנייר השני שלך. אבא נשיר ילדי פלסטין, אני גואריות, אני פרח. אנחנו נחזור אל המהפכה, אל גחלת המהפכה, אל חיפה, אל יפו, אל אל-אקצה, וכולי וכולי. אז אמרתי לו, אתה רואה שבעצם אלה אותם ספרי לימוד של החמאס. ואתה אומר שאפשר לעשות שלום עם נסוג? הרי את זה הם לומדים מינקותם.
כן, אז ובכן.
ועל זה...
אז יפה.
בוכה המשורר.
אז אתה לצערי, מתאר בדיוק, אגב, דבר הזה, אתה מתאר בדיוק את המצב ברשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית, אגב, אני תמיד חשבתי שבעצם האסטרטגיה, גם של, של אשף וגם של חמאס היא דומה, הטקטיקה היא שונה. הם אומרים תורת שלבים, ונעשה את זה בשלבים, זה ככה מראה אשף.
זה וחמאס אומר, מי שהמציא את זה, זה יאסר ערפאת.
נכון מאוד.
בתורת השלבים.
נכון מאוד, ולכן אין הבדל מהותי בעצם בין הפלגים הפלסטינים. כולם רוצים בהשמדתה של מדינת ישראל. הספרי הלימוד הללו עומדים במרכז השיח שנים ארוכות בין ישראל, בין כל ממשלות ישראל אגב, לרשות, באשר הן, לרשות הפלסטינית, על ההסתה של התקשורת הפלסטינית וההסתה ממש של ספרי הלימוד של משרד החינוך המכונה משרד החינוך הפלסטיני. לכן אתה רואה היום בסקרי דעת קהל שני דברים עיקריים. אחד, שהישראלים ברובם מאוד סקפטיים לגבי הסכם שלום בעתיד, אפילו בעתיד הרחוק בין ישראל לבין הפלסטינים. ודבר שני שאני הייתי, ואני אומר את זה גם בתפקידי כקונסול ישראל בניו יורק, כי הם הוקלטו בתוכנית שלך, הראשונה שלי כחבר כנסת, אתה שאלת אותי מה עמדתי לנושא המדינה הפלסטינית ביהודה ושומרון, ואני זוכר את התשובה, זה היה באולפן הסמוך, ואמרתי לך, כשאני מפנה את אצבעי מזרחה, 200 מטר מגבעות ראש העין, לא תקום מדינת טרור פלסטינית, וכל עוד אני חבר כנסת, לא ידעתי אז שיהיה שר, כן, אני אעשה כל דבר כדי להתנגד לדבר הזה, ולשמחתי
אני...
רוב הישראלים היום מסכימים.
אבל אתה יודע, מה
שאז לא היה.
משהו מאוד מעניין, בתוכנית עם איסאווי ויוסיאן, אמר לי, די להפתעתי, ישראל והפלסטינים לא נמצאים על מסלול לשלום, וכנראה שמדינה פלסטינית לדעת שני הצדדים לא תהיה בזמן הקרוב. רציתי להגיד לו לא תהיה לעולם, אבל
עכשיו... החוכמה, אני רוצה להגיד לך משהו, סליחה, לא
אבל
רוצה,
זה איסאווי פרג' אמר, לא אני.
אני כבר אומר אני כאן למאזינים שאני מדבר כאזרח אופיר אקוניס, לא כקונסול הכללי לשני משפטים. החוכמה הייתה להתנגד למדינה פלסטינית כשכמעט 70% מהציבור הסכים לה, כאשר הייתה בזמנו ממשלת קדימה, ואני נכנסתי לכנסת ב-2009, הייתי במיעוט מבוטל, אנשים לעגו לי במסדרונות הכנסת שאני מתנגד למדינה
אבל
פלסטינית.
אבל איך אתה מסביר את זה שעדיין... אני שומע חברי כנסת, יושבי רוסיות, אומרים את אותו משפט. אנחנו צריכים לחיות במדינה לצידנו. לא במקומנו כמובן,
כל, אני חייב להגיד
אבל אני מדבר אותך על חברי כנסת ישראלים, יהודים.
המספר הזה הלך וירד ברבות נכון. השנים, בהתאמה אגב, לדעת הקהל הישראלית ששינתה, הפכה אגב עוד לפני השבעה באוקטובר, צריכים להיות אגונים ביתר סט, אחרי הטבח הנוראי של שבעה נכון. באוקטובר, אבל גם לפני השבעה באוקטובר, הרבה מאוד ישראלים כבר שינו את דעתם נגד. אגב, זו עמדה רשמית של הממשלה, כשבני גנץ וגדי אייזנקוט וחילי טרופר היו בשרים, שימצא את ההחלטה הזאת שמתנגד הכנסת והכנסת, ובתוכה האופוזיציה בראשות יאיר לפיד, ב-90 חברי כנסת, הצביעו בעד ההתנגדות למדינה פלסטינית בעת הזאת.
עכשיו אני אגלה לך משהו. לפני משהו כמו חודשיים, ריינתי את שר החינוך יואב קיש. ודיברנו על הנושא של הספרים בספרי הלימוד בעזה וביהודה ושומרון. והוא כמובן אמר מה שאתה אמרת. אבל אז שאלתי אותו, אולי אדוני תסביר לי איך יכול להיות שבירושלים המזרחית, תחת שלטון ישראלי שסופחה למדינת ישראל, לומדים באותם ספרי לימוד של הרשות הפלסטינית. מה תשובתך?
לא, אני חייב להגיד לך, קודם כל אני לא יכול לתת את התשובה המקצועית, ובטח לא בשמו של שר החינוך, אבל זה ודאי סוגיה שצריך לטפל בה בהקדם, בשיתוף פעולה של עיריית ירושלים, שזה גם משרד החינוך, זאת אומרת, זה כמובן מערכת החינוך כפופה, גם לעירייה וגם לממשלה, וזה בוודאי דבר שצריך תיקון. יש לי תשובה אחרת אליך. אני חושב שמערכת החינוך הישראלית צריכה תיקון. אני שואל אנשים, אני מגיע, אתם יודעים, אתם מציינים היום את י' באדר? מה זה? אני שואל אותם שאלות על, על, על ההיסטוריה הציונית, הקונגרס הציוני הראשון. מי, מה, מתי? מי הרצל? מי זה נורדו? מי זה סוקולוב? מי הם ראשי הציונות? הדברים האלה לא קיימים יותר כמעט בבתי הספר של משרד החינוך הישראלי. אין לי עניין עם יואב קיש אישית, חלילה. אנחנו מדברים על עשרות שנים שהושמטו מספרי הלימוד כל הערכים וכל הלימוד שאני עוד למדתי בהם. אני למדתי בשיעורי אזרחות ובמקראות ישראל. 3 ימים לפני פורים היה האריה השואג והיה כתוב עליו י' א' באדר. למה לא לומדים? מהו י' א' באדר? הטבח הערבי הראשון, טבח, 8 עולים חדשים מרוסיה, נטבחים בחצר תל חי, היה לשמם קריית שמונה כמובן. למה הילדים לא לומדים את זה? למה הילדים שלי היו צריכים ללמוד את זה רק שאני לקחתי אותם בגיל צעיר לגליל העליון, ושם על מרגלות האנדרטה של תל חי לימדתי אותם את סיפור תל חי? למה? למה הם לא למדו את זה בבית ספר? אז בוא נתחיל
חושב,
גם, אז בוא נתחיל
אני חושב
גם
צריך
בעצמם.
לשאול את זה את שרי החינוך לדורותיהם.
הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים.
טוב, בוא נדבר קצת על הרפורמה המשפטית, אדוני השגריר.
בכל מה שאני יכול לומר, אני לא יכול לומר עליה הרבה.
מה אתה יכול לומר עליה?
אני יכול לומר דבר אחד, ואני אומר דבר כללי שמאוד הדאיג אותי והציב אותי, שאיננו קשור בהכרח לרפורמה המשפטית, אבל גם השיח סביבו. קודם כל, אני התרעתי גם באולפן הזה בני הידרדרות השיח הציבורי בישראל. אמרתי שיש פה הידרדרות קטנית, קשה ומסוכנת לגילויי הסתה ואלימות שכמותן לא נראו. זה אני שם בצד. אני מגנה בכל תוקף את הדיבורים בשבוע שעבר, ולא משנה ממי, על מלחמת אזרחים ומלחמת אחים. אני חושב שההתבטאויות האלה הן מבישות את מי שאומר אותן.
אתה מדבר על ברק.
אם גם אהרון ברק אמר ואמר...
אהרון ברק הופיע לפני מספר ימים בטלוויזיה.
ראיתי, בוודאי, אני באנדרסטייטמנט מדבר. אני אומר לך, כתלמידו של מנחם בגין, שאהרון ברק עבד איתו, ניסח איתו את הסכמי השלום עם מצרים, שאגב אתמול ציינו להם את יום השנה, 26 במרץ נחתמו, כן? ניסח, אמר שהוא למד ממנו רבות, ובכן אהרון ברק לא למד דבר וחצי דבר ממנחם בגין, זכרו לברכה. אתה יודע מה אמר מנחם בגין? בעוז רוחו.
על אלטלנה לעולם...
על אלטלנה, הוא אמר...
לעולם לא...
מלחמת אחים לעולם לא, בעוד האויב עומד בשער. וזה המשפט השלם של מנחם בגין, שאני למדתי ממנו. ובכן בא היהודי הזה, אהרון ברק, מנסה, הוא בכלל היה נראה כאילו הוא רוצה בכך.
שופט בית המשפט העליון לשעבר, נשיא בית המשפט.
כאילו הוא רוצה בכך שתהיה כאן מלחמת אזרחים. אני מגנה את הדבר הזה, הדבר הזה הוא חמור, וכל מי שהיה שותף או לא גינה את הדברים של אהרון ברק, זו פשוט בושה וחלימה, שבעת מלחמה, כשחבריהם של ילדיי ואנשי מילואים רבים עוזבים את ביתם לשבועות שלמים, ואני מכיר עשרות מהם, ונלחמים ברצועת עזה ובגבול הצפון ובמבצעים הירואיים בשומרון וביהודה כדי להציל את הישראלים מפיגועים איומים ומעוד אירועי טבח איומים כאלה, מדברים פה על מלחמת אזרחים, זו חרפה לכל אדם, ראוי לכל גינוי, ולא משנה מי אמר את זה.
אתה יודע למה אני עושה את השקט הזה, את הפאוז הזאת לשנייה?
כי אתה רוצה להגיד שאני יצאתי השבוע בקמפיין שכותרתו Unity First?
כן.
אחדות תחילה.
נכון, זאת באמת השאלה הבאה שלי.
זה אני אומר בכל מקום. יוניטי פירסט.
אני
קודם כל אחדות.
יכול לומר שמהיכרותי עם ארצות הברית, כי גם עבדתי ב-NBC כמו שאתה יודע,
ידוע.
ויש לי עדיין חברים טובים גם בניו יורק, גם במיאמי, אני חושב שההסברה הישראלית בארצות הברית שינתה כיוון. אני מחמיא לך פה.
תודה.
כי דיברנו קודם על ההסברה הישראלית שהיא לוקה בחסר. אבל אני יכול להגיד שני דברים, ואני חושב שגם מותר להגיד את זה. אתה יודע, לפעמים כשאני צופה באמצעי תקשורת אחרים, אני שומע רק כמה רע. אבל אני יודע שבתקופות מסוימות, ולא לפני הרבה שנים, מהתקופה של ישראל כץ כשר חוץ, ואלי כהן, ועכשיו גדעון סער, משרד החוץ, שאתה יודע שאני עובד איתו, אני מכיר אותו היטב, משנה את פניה. ממש לפני יומיים אושרו 500 מיליון שקלים נוספים לצורכי הסברה. ואני שואל אותך, אני צופה בך, לפעמים, כשאני צופה בטלוויזיה האמריקאית, אתה מופיע המון. מה סדר היום שלך?
טוב, אנחנו, קודם כל, התפיסה שאיתה הגעתי לארצות הברית, קודם כל זה הדבר הבסיסי, איך אתה רואה את השליחות שלך? אז קודם כל אמרתי, גם בפרידה בישיבת הממשלה, אני יוצא לשליחות בארצות הברית כיהודי גאה, ציוני גאה וישראלי גאה. וזהו הסדר הנכון. לא הייתה ציונות, גם שהיא תנועה חילונית, ללא החזרה ליהדות, ולא הייתה ישראליות בלי הציונות ובלי היהדות. והדבר השני הוא העיקרון הבסיסי, דוד, לא מתנצלים. אין אפולוגטיקה. אתה לא בא לאולפן טלוויזיה ומתנצל. למשל, היה לי את הרעיון ב-ABC, והם שואלים אותי שם על פעולה, הייתה לפני, נדמה לי, חודשיים או שלושה חודשים, פעולה נקודתית באחד מבתי החולים של ברצועת עזה, אולי קצת יותר משלושה חודשים, והיא שואלת אותי על על הפעולה בבית חולים. אמרתי לה, לא, גברתי, זה לא היה בית חולים. זה היה מטה טרור של החמאס. זאת הסיבה שאנחנו נכנסנו לשם, אגב, בפעולה מאוד חירורגית, כן? אולי תרתי משמע, אבל את לא, זה לא בית חולים תמים. זה, קודם כל, תעביר לצד השני את כל האשמה. תמיד תזכיר, אגב, גם ברעיונות בארץ, מי חטף 251 ישראלים תמימים? מי חטף אותם? רק החמאס, כמובן בעיקרו, יחד עם ג'יהאד איסלאמי, ועוד כמה פלגים, כן? אבל זה החמאס, הוא רצח, הוא אנס, הוא שרף חי, אנשים, משפחות שלמות, שרפו חיים, משפחות שלמות, פשעי מין, שאין כדוגמתם בתולדות האנושות, ודאי לא בתולדות האנושות המודרנית. כל הדברים האלה, זה הם, זה החמאס. אנחנו לא מתנצלים על שום פעולה צבאית שלנו, לא ברצועת עזה, לא בגבול הצפון, לא בשומרון, לא ביהודה, וגם במקומות נוספים. וזה הבסיס היסודי, לא להתנצל.
אנחנו צריכים לסיים.
חבל, יש עוד הרבה על מה לדבר.
זה תמיד
לפעם הבאה.
ברור, אנחנו כבר קבענו לפעם הבאה.
אוקיי.
תראה, אתה בארצות הברית, אתה חשוף הרבה מאוד לתקשורת האמריקאית. האם אתה מרגיש באמת שינוי בתקופה האחרונה, אולי לטובה, ביחס לתקשורת האמריקאית לישראל?
אני אומר לך כך, זה באמת כמעט...
כי אני לא מרגיש את זה בתקשורת האירופאית.
טוב, אירופה זה סיפור אחר לגמרי, כמובן, מארצות הברית, זה דבר שונה לחלוטין. ישנן התחנות שבאופן פבלובי, כמעט אוטומטי, כל דבר שמדינת ישראל, אז אני מדבר גם על BBC אמריקה. ה-BBC אומנם מקורו בלונדון, אבל הוא כמובן משדר גם בארצות הברית, ושם יש התגייסות אוטומטית. ישנן תחנות נוספות שהן בגישה מאוד ביקורתית, סרקסטית, צינית ושקרית גם, כלפי מדינת ישראל, וישנן תחנות שהן פחות או יותר עדיין, לא רק שהן שומרות על איזון, הן גם תומכות בהן. עמדה ישראלית, הזכרתי בתחילת השידור את פוקס ואת הרשת החדשה, היא כבר לא כך חדשה, היא כבר למעלה מ-10 שנים באוויר, היא צוברת תאוצה שמדהימה, אגב בארצות הברית בשם ניוז מקס, כמובן שהעובדה שטראמפ נבחר עזרה לה מאוד להמשיך ולעלות במדדי הרייטינג, אבל בוודאי יש עוד הרבה מה לעשות, בזה אני מסכים איתך, זה לא שאנחנו נחים על זרי הדפנה, זה נכון שבאים ל-CNN ולפוקס ומתדרכים את העיתונאים כל כמעט כמה ימים, ל-ABC, ל-CBS, את הזכרת את NBC, שאתה עבדת, CNBC וכדומה, MSNBC וכדומה, אבל יש עוד הרבה עבודה צריך לעשות, ואני עושה ככל יכולתי.
וברשותך אני אזכיר פה רשת אחרת, שאני כותב נגדה כבר שנה וחצי.
והיא?
BBC.
אז הזכרתי את BBC.
הזכרת את BBC, ואני רוצה לומר לך שבכל פעם, כשמתוך סקרנות אני צופה בבי-בי-סי, אני מקבל גועל. פשוט גועל, אין לי מילה אחרת לומר. זה רשת פשוט אנטישמית. הם מעוותים, תשמע, גם בפרלמנט האנגלי, הם ביקשו לברר ולבדוק, לא עכשיו, עוד לפני שנה כמעט, את האמירות נגד ישראל. הדוח שקיבל הפרלמנט האנגלי היה שהרשת מוטה. זה לא אני אומר,
ודאי.
זה לא אתה אומר, נכון. זה הדוח שלהם.
טוב, זה כל צופה
רואה. ואני רוצה להבין, אתה יודע מה, אני לא יכול להבין, איך רשת כל כך מכובדת, אתה יודע מה, לא מכובדת, מעזה לקרוא לנו, הישראלים, מלחמה לא פרופורציונלית בחמאס. איך הם יכולים, השדרנים שם, להוציא את המילים האלה, תהיו יותר, איך הם קוראים לזה? אנושיים.
טוב, אני אגיד לך, קודם כל, ה-BBC זה לא תופעה חדשה, צריך להגיד.
נכון.
רשת ה-BBC עוינת את מדינת ישראל עשרות רבות של שנים. זו תופעה שכל שגרירינו בלונדון מנסים להיאבק בה, וגם הקהילות היהודיות עושות כמיטב יכולתן. אני יודע מהשגרירה חוטובלי שהיא במאמץ, שהיא אגב שגרירה מצוינת ומוערכת. שגרירת ישראל בבריטניה עושה, והייתי כמובן נפגשתי איתה ואני גם שוחח איתה מפעם לפעם, עושה עבודה מאוד חשובה בעניין הזה, לשנות את התפיסה של BBC, זה כמו להזיז את הטיטניק. זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, ובסוף הטיטניק באמת התנגשה בקרחון.
למה אתה אומר את זה? מה, ארצות הברית... תתנגש באירופה?
לא, אני אומר ה-BBC, זה להזיז את ה...
אבל היא צריכה להתנגש בטיטניק.
אני אגיד לך, קודם כל, ארצות הברית מתבססת על יוצאי אירופה, זה בעצם ניו אינגלנד, כן, זה התחילתה של ארצות הברית, והחופים המזרחיים, על ידי בריטים בעיקרם, כן. אבל אני חושב שטוב, יש הבדל גדול מאוד בין ארצות הברית, ושאלת אותי בשאלה הראשונה גם על ההבדלים בין הממשלים, אני חושב שיש שינוי גדול בארצות הברית, דוד, באופן מוחלט, ישנה חזרה ברורה מאוד לערכים האמריקנים היסודיים יותר. יש כבוד לדגל, הערכה לדגל, יש גאווה באמריקניות של אמריקנים רבים. העם האמריקני אמר את דברו. לי אין זכות הצבעה שם, אני לא מתערב בתהליכים של בחירות פנימיות, אבל העם האמריקני אמר את דברו, הפעם באופן חד משמעי, גם בפופולר ווט, כלומר במספר הקולות האבסולוטיים, וגם על פי השיטה האמריקנית המורכבת של שיטת האלקטורים. זה כמעט ולא קורה. אגב, גם בניצחון הראשון של דונלד טראמפ, הוא הפסיד בפופולר ווט להילרי קלינטון, כלומר הוא קיבל פחות קולות ממנה, אבל ניצח באלקטורים וכך הפך לנשיא ארצות הברית ב-2016. אני מאוד מקווה ואני גם יודע להגיד לך, אומנם מניו יורק, לא מוושינגטון, אבל אני מרבה לבקר בוושינגטון, הקשר בין ירושלים לוושינגטון הוא הדוק, הוא טוב, הוא חם, לפעמים גם יש, לעתים צריך להודות, גם דברים שלא רואים עין בעין, אבל הם לא נפטרים בתקשורת ולא מיד מדליפים מוושינגטון דברים נגד הממשלה הנבחרת במדינת ישראל. לצערי דבר שקרה לא פעם אחת בתקופת הממשל הקודם, אבל יש לנו כמעט 4 שנים עכשיו עם הנשיא טראמפ. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות לו. אני חושב שדונלד טראמפ הוא באמת אוהב ישראל, לא מן השפה אל החוץ. הוא לא אמר אף פעם, נדמה לי, את המילים אני ציוני, נדמה לי שהוא לא אמר את זה, אבל הוא יותר ציוני מהרבה מאוד מאוד אנשים שאמרו את הדבר הזה, אני ציוני.
אופיר אקוניס, הקונסול הכללי שלנו.
אני יכול לאחל משהו לפני כן?
בוודאי.
כיוון שכמובן לא ניפגש עד חג החירות, חג הפסח, קודם כל חירות ל-59 החטופות והחטופים שנמצאים עדיין בשבי החמאס המפלצתי ברצועת עזה, להם ולמשפחותיהם. נקווה, נעשה את כל המאמצים, לא יכול להבטיח כמובן, שבמהרה מאוד הם יגיעו ויחזרו ויתאחדו כמו 196 החטופים האחרים שחזרו במהלך הזמן שמ-7 באוקטובר. לקוחותינו בכל הגזרות, באמת, הצדעה ענקית ברצועת עזה, בצפון, בשומרון, ביהודה ובגזרות אחרות, ולכל אזרחי ישראל, חג חירות שמח, אחדות, אחדות, unity first, תזכרו, קודם כל אחדות, אחר כך ננצח, לא יהיה אויב שיוכל לעמוד מולנו כשנהיה מאוחדים. חג שמח ושבת שלום.
אופיר אקוניס, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.